הוא רואה שמה, מה יהיה? הוא אומר, אבל זכאה, מנדי אשתך. מה הוא אומר אחרי זה, תשמעו. שואלים אותו, ומה יהיה אם בזכות מנהיג האל, הוא עונה רבי שמעון, בזכות ינוקה דבריו, התקף משיחה. המשיח יקבל כוח בזכות תינוקות של בית רבן. לכן אם אתם שואלים אותי, רבותיי, אני אומר לכם, כל מי שבידו זה לא תעמוד על דם רעיך. לא צריך לחכות להוראות מגבוה, ולא למודעות, ולא לקרוזים. במקום שאין אנשים, השתדלו להיות איש. כל אחד בשכונה שלו, בבית הכנסת שלו, בבית שלו, יאסוף ילדים קטנים למטה מגיל בר מצווה, שיקראו תהילים ביום, בלילה, בחצות, בבוקר, בכל שעה שיש. כי הזוהר בדף ת' בשמות, נקרא את זה בליל שביעי של פסח. הזוהר אומר, בזכות ינוקה דבריו התקף מלכה משיחה. אין כמו הבל תינוקות של בית רבן, הבל שאין בו חטא. אנחנו יכולים לצעוק מיליון שעות ולקרוא 10 מיליון פרקי תהילים, ילד קטן יבוא יגיד פרק אחד שווה את הכל. כי הוא הבל שאין בו חטא. זה שווה את הכל, ילד קטן שאומר תהילים. ואם לא ידע להגיד תהילים, אומרים א' ב', כך כותב רבי חיים פלאצ'י. שבשעת המגפה, בשעת זעם, בשעת מלחמה, בשעת צרה, מוספים את התינוקות ומלמדים אותם להגיד א' ב' ג' ד' עד ת' וחוזר חלילה וכן הלאה. אין כמו זה. וכך אומר רבי שמעון, באילה אשתך ינוקה דיינקה. אומר, באילה אשתך ינוקה דבריו. אם אין תינוקות של בית רבן באותו מקום או לא יהיה להם, אבל זכות מי יגאל אותם, ירחם, בזכות העוללים שנמצאים ויונקים משדי אמותיהם. ככה אומר רבי שמעון. מה אומר? אחר כך שואלים אותו, אולי יכלים להם כמה מסבל, אבל ישראל איך יסבלו את הצרות האלה? כמה מכות יכולים לקבל? זו מסכנה חנה ושבעת בניה שנהרגו לה כאן בשכונת בית ישראל. כבר שכחנו את זה, עוד מעט חודש שכחנו את זה. מוצאי שבת פרה, שחטו את את אותם עולות תמימות במוצאי שבת. אז איפה זה? מי יכול לעמוד? תשמע מה הוא אומר. אומר רבי שמעון, אז נלבי מדרשה, ילכו לבית המדרש. לפני שבוע משיח היה הרבה צרות, מה יעשו? ילכו לבית המדרש, פתחים ספרין, שתחו ספרים ויקראו, ומתנחמים בגלותה, ואז יקבלו נחמה בגלות. וכך כתב רבי אברהם אזולאי, בעל חסד אברהם, סב סבו של הרב חידה, הוא היה בדור של רבי חיים ויטל, כתב בספרו חסד אברהם בעין כל נהר יוד זין, דברים כדרבונות. תשמעו מה הוא אומר, אני אקרא לכם כמה שורות ממנו. קרוב לזמן הגאולה, התחזקו צרות על ישראל בתכלית, עד שישנאו בחיים שלהם, שנאמר ולא תאמין בחייך. והתרבה הצער עד שלא יפנו אבות אל בנים. זאת אומרת, אבות העולם כאילו לא מבקשים עלינו רחמים. אני רצינו היום לנסוע לחברון, אי אפשר, יריות כל הזמן יורים. והשכינה תדון את בניה ואת ביתה כדי לקרבם אל הגאולה, וכל אחד מהנמצאים באותו דור יקבל צער כפי חיובו. שומעים? כל אחד מאיתנו שסובל את הצרות האלה של הגלות, לפי מה שהוא היה חייב בעוונות, הוא פורע. ואם יקבלם בסבר פנים יפות, זאת אומרת, יגיד, אני מקבל את מה שהשם גזר, אנחנו מקבלים, יגרום ביטול הקליפה, יגרום ביטול הרשע בעולם, עד שיהיו ישראל ככסף נקי ומזוקק, ואז יגאלו. איך הוא אומר רבי אברהם אזולאי? מביא את הזוהר מפרשת שמות, ספר שמות בסופו, דף קוף עין בית, סימן, זה היה עקב תשמעון. דף עקב. הזוהר אומר ככה, סמוך לזמן הגאולה, אני אומר לכם את זה בלשון עברי שכולם יבינו, שלטו על ישראל חיות ומרעין בישין. חיות זה המטורפים האלה, המחבלים. מרעין בישין זה מחלות נוראות. אנחנו לא גומרים מזה, יש לנו תאונות דרכים, יש לנו מחלות נוראות שלא שמענו מימינו, והחיות. והתחדשו הגזרות זו אחר זו. אתה עוד לא מתאושש מפיגוע אחד, כבר אתה שומע פיגוע שני. עד שיזריח הקדוש ברוך הוא את אור הגאולה. והעושה אז מצווה אחת, בזמן שיבוא יהיה הגלות הזאת, עכשיו, בימים האלה, מי שעושה מצווה אחת, גורם לעזר וסיוע גדולים מאוד. בא רבנו ארי בספרו שער הגלגולים, בהקדמה למתחת וכותב, שהתיקון שיהיה לפני שבוע משיח, זה לא לפי גודל הנשמה. תגיד, מי אני שאני אתפלל? מה הוא שיתפלל? צריך להביא איזה אדם גדול, או לחפש איזה מי, לא... הוא אומר, זה לא לפי גודל הנשמה, הכל לפי גודל הזמן והדור. שמעשה קטן שאדם עושה בדור של משיח, שקול כנגד כמה מצוות גדולות בדורות של התנאים. שימו לב, מעשה קטן שאתה עושה היום, רבנו ארי חתום על זה. זה שווה כנגד כמה מצוות של התנאים הגדולים שהיו עושים באותם דורות גדולים, כי הקליפות גוברות מאוד מאוד. תרשו לי, אני אקרא לכם אולי שתי שורות מאיגרת הרמב״ם, שלא תחשבו שהצרות שיש לנו היום זה דבר חדש, והכל כתוב בספרים. הרמב״ם בזמנו, לפני 800 שנה אולי קצת יותר, בתימן היו הרבה צרות, והיו מלחמות, והרגו ביהודים שם, וחלק מהם השתמדו, וקם איזה משוגע אחד שקרא לעצמו משיח, והם התייאשו, שלחו להרמב״ם, שלח להם מכתב. אני אקרא לכם שתי שורות ראשונות מהמכתב, ואחר כך כמה קטעים. מכתב זה ספר שלם הוא כתב להם. מיני ענה משה ברבי מימון הדיין, ברבי יוסף החכם, ברבי יצחק הרב, ברבי עובדיה הדיין, זיכרונם לברכה. חזקו ידיים רפות וברכיים כושלות, אמצו. עכשיו תשמעו מה הרמב״ם אומר על מה שעתיד לקרות ומה שיהיה. תשמעו. הוא אומר, מה שאמרת שחלק מבני עמנו דעתם נעדרה ונתבלבלה, התחדש להם ספק, זאת אומרת התייאשו, האם השם יגאל אותנו? משיח יבוא או לא יבוא? מתי כבר? כי בהאריך לנו הימים בגלותנו ובבוא הצרות עלינו, יצאו רבים מן הדת. זאת אומרת, הרבה אנשים יעזבו את הדת, יהפכו להיות חילונים וכופרים, והתחדש להם ספק ויתעו, וסיבה זאת יהיה בראותם דלדולנו בתוקף יד מוננו, מוננו זה האויבים שלנו, והתגברותם עלינו. וקצתם לא יתחדש להם ספק ולא תתבלבל סברתם, זאת אומרת חלק מישראל יחזיקו מעמד, שנאמר בדניאל פרק י"ב, יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים וירשיעו רשעים. זאת אומרת, בגלות הזאת, בצרות האלה, לא יישאר באמצע, מתנדנדים לא יהיו, יהיו עוד צדיקים שיתלבנו ויקבלו עליהם את הצרות, או שיהיו כאלה שברמינן ירשיעו ולא יבינו כל רשעים, והמשכילים יבינו. שמעו את הרמב״ם וממשיך, מה עוד הוא כותב? שימו לב, עוד איזה שורה, ממש נבואה. והוסיף לבאר לנו שאפילו החכמים והמשכילים ההמה והמבינים שעברו עליהם צרות ועמדו ונשארו באמונתם בהשם משה עבדו, עדיין יעברו עליהם צרות קשות ורעות יותר מהראשונות שעמדו כנגדם, עד שיתחדש להם ספק. זאת אומרת, הרמב״ם אומר, יהיו צרות לפני שיבוא משיח, שעד שאדם יגיד, חס ושלום, איפה אלוהים? יתחילו להגיד, האם כדאי להמשיך להיות דתי או לא? האם כדאי להמשיך לשמור מצוות? יהיה ספק. ויתעו, ויתעו, עד שלא יתבאר להם כי אם מעט מזער. וכן אמר דניאל, ומן המזכירים יקשלו לצרוף בהם ולברר וללבן עד עת קץ, כי עוד למועד. ועתה אחינו חייבים אתם להטות אוזניכם ולשמוע מה שאסדר לפניכם, ותלמדוהו לטף ולנשים, כדי שיתקיים להם מה שיסתפק מאמונתם, תתחזק בנפשותם האמת שאין לזוז ממנה, ויצילנו הבורא. ממשיך הרמב״ם ואומר, דעו שזאת היא תורת אדוני האמיתית שניתנה לנו על ידי אדון כל הנביאים הראשונים והאחרונים, והתורה הזו לא תתחלף ולא תסוז ולא תשתנה בשום זמן מן הזמנים. אני מדלג כמה דפים כי זה ארוך מאוד מאוד, הקטעים של הרמב״ם. אני עובר לדף למדלת. תראו כמה אורך יש. מה הוא אומר אחרי זה? ואתם אחינו, תשמעו את לקראת הסיום מה הוא אומר. ידוע לכם שהקדוש ברוך הוא הפילנו במהמורות אבונותינו בתוך האומה הזאת שהיא אומת ישמעאל. רק אני מקווה שאליקים רובינשטיין לא יגיד שאני מסית. שרעתם חזקה עלינו. אני קורא את הרמב״ם לידיעת אהרון ברק בחבר מרעב. שרעתם חזקה עלינו והם מתחכמים להרע, מתחכמים להרע ולמאוס אותנו, כמו שגזר עלינו יתברך ואויבינו פלילים. מה זה פלילים? הכוונה רמאי בתוך רמאי, רמאי של הרמאים. ושלא תעמוד על ישראל אומה יותר אויבת מאומת ישמעאל. שימו למה אומר הרמב״ם. ולא אומה שהרע בתכלית הרעה לדלדל אותנו ולהקטין אותנו ולמאוס אותנו כמותם. שאפילו דוד המלך עליו השלום, שראה ברוח הקודש את כל הצרות העתידות לישראל, התחיל לצעוק ולכונן בלשון האומה מרעת בני ישמעאל, ואמר, אוי עלי, כי גרתי משך, שכנתי עם העולה כדר. זה העולה אדום וישמעאלים, כדר. וראו איך זכר כדר נשאר בני ישמעאל, לפי שהמשוגע הוא מבני כדר, כמו שהוא מפורסם מיחוסו. הוא רומז למה שהוא רומז, המבין יבין. ועוד, דניאל לא סיפר קטנותו ודלדולנו, אלא במלכות ישמעאל שתיקנה במהרה, הוא מבני כדר, כמו שהוא מפורסם מיחוסו. הוא רומז למה שהוא רומז, המבין יבין. ועוד, דניאל לא סיפר קטנותו ודלדולנו, אלא במלכות ישמעאל שתיקנה במהרה, כבר עבר 800 שנה והרמב״ם אומר במהרה, שכן אמר, ותיפול ארצה מן הצבא ומן הכוכבים ותירמס, ואנחנו עודנו סובלים שעיבודם, כזבהם ושקרותם למעלה מיכולתנו, שאין ביכולת האדם כוח לסבול. מה רמב״ם אמר שאין לו כוח לסבול? מה אנחנו נגיד? והיא כמו שאמר דוד המלך עליו השלום, ואני כחרש לא אשמע וכאילם לא יפתח פיו, וכמו שהוכיחונו רבותינו לשאת כזבי ישמעאל ושקרו ולשתוק ממנו, וסמכו זה לפסוק שכתוב בשם בניו, ומשמע ודומה הוא מסע, שמע דום וסע. וכבר הסכמנו כולנו, גדולים וקטנים, לסבול שיבודם. אבל הרמב״ם היה במצרים, הוא נולד בקורדובה. משם גורש ביותו צעיר למרוקו. במרוקו לא סבע שקט ולא שלווה, רצה המלך של מרוקו להרוג אותו. ברח משם, בא לארץ ישראל. בארץ ישראל הטילו עליו מיסים, ברח, הגיע למצרים, סוף ימיו נפטר במצרים. הביאו אותו לקבורה, נקבר בטבריה, זכותו תגן עלינו. אמרו עליו שהיה ניצוץ משה רבנו. איפה ראינו? בפטירתו, לפני נכדו סיפר, רבי דוד הנגיד, נכדו של הרמב״ם, כותב שביום שסיים את ספרו היד החזקה, 14 כרכים, יד, מטרי היד, 14 כרכים של כל ההלכות של כל התורה כולה, כתב הרמב״ם, הוא באותו לילה 9 שנים הוא היה סגור בבית שלו לכתוב את החיבור שלו. באותה לילה בא אביו אליו בחלום, אביו היה עדיין בחיים כשהוא התחיל את החיבור, באמצע נפטר, ואיתו איש גדול והיה פניו להבות אש ולא יכול לראות את פניו, את זיו פניו, הרמב״ם לא יכול לראות פניו. והוא שואל את אביו, מי זה האיש שבא איתך? אמר לו, הוא בא לראות את מה שכתבת. מי זה? אמר לו, זה משה רבנו. וברך אותו משה רבנו, זה באותו לילה שהוא סיים את הספר. פה תראו מי זה היה הרמב״ם. אז הרמב״ם אומר שאנחנו לא יכולים לסבול את שעבודם, ואנחנו מקבלים את זה עלינו. וכן אמר ישעיהו עליו השלום, ובי נתתי למכים ולחיי למורטים, פניי לא הסתרתי מכלימות ורוק. ועם כל זה לא נוכל להינצל מרוב רעתם ופחזותם בכל זמן. בכל זמן שאנחנו רוצים, אחר כך הוא אומר, ואלה הדברים שקרוב לימות המשיח האמיתי, ירבו הטוענים והחושבים שכל אחד משיח, ואתם אחינו אהובנו, קבלו עלינו שבועתו, ואל תעירו את האהבה עד שתחפץ. ובורא העולם במידת רחמים יזכור אותנו ואתכם לקבץ גלויות נחלתו וחבלו, לחזות בנו עמד אולי לבקר ואיכלו, ויוציאנו מגי הצלמוות אשר הושיבנו בו. זה מילים, גי צלמוות. ויסיר מחושך עינינו ומאופל ליבנו, וקיים בימינו בימיכם. העם ההולכים בחושך ראו אור גדול, יושבי בארץ צלמוות, אור נגע עליהם. ויחשיך השם באפו ובעברתו על כל הקמים עלינו לרעה, ויאיר מחשקנו כאשר הבטיחנו, כי הנה החושך יחסה ארץ וערפל לאומים, ועלייך יזרח אדוני וכבודו עלייך יראה. עד כאן דבריו של הרמב״ם באיגרת, נקראת איגרת פתח תקווה, שהיא איגרת יהודי תימן. אז מה יש לנו עוד להוסיף אם הכל, היה, אם הכל כבר כתוב? גם מבינה שגם הוא התעסק בנושא הגאולה וחישוב הקיצים, גם כותב שביאת המשיח היא דומה ללידה, וכמו שבהיריון ההיריון הוא קשה, בשעת הלידה יש צירים, בתחילה צירים אחת לחצי שעה, 20 דקות, אחר כך רבע שעה, 10 דקות, 5 דקות, אחר כך מתחיל לבוא ציר כל דקה שתיים, אז הלידה עכשיו ממש. ככה אומר הגאון. הוא אומר, קרוב לזמן המשיח יהיו צרים קצרים וקשים. קצרים וקשים. פיגוע וקשה וכואב. והרי זה דומה לגשם דולף. ידוע שהגשם, אם אתה רואה גשם דולף לאט, אל תחכה, תלך. הגשם הזה יכול להימשך שעות, אבל אם פתאום אתה שומע איזה רעמים וברקים וגשם שוטף בבת אחת, חכה, סבלנות, 5 דקות זה ייגמר. כך גם הצרות, אם הצרות באות בטיפין טיפין אחד אחרי השני, אז יש עדיין זמן, אבל כשהצרות דחופות ובאות בבת אחת, זה השם, זה מהר, קרוב. והוסיף החסד אברהם וכתב,
שיש שתי סוגים של גאולה. יש גאולה בחסד ויש גאולה בדין. שימו לב, דברים נוראים. הפך מה שאנחנו מבינים. אנחנו מבינים תמיד שאנחנו רוצים גאולה בחסד. אחד צעק לי היום, אומר לי הרב, אבל כתוב רחמים גדולים מקבל צריך. לא, זה לא טוב. רחמים גדולים, אומר רבי אברהם מזולאי, גאולה בחסד, בלי פיגועים, בלי צרות, בלי מלחמות, אז לא יזכו לקבל את המשיח רק הצדיקים. והשאר ימותו לפניכם. ימותו מיטה טבעית. אבל אם תהיה גאולה מצד הגבורה, שיהיה דין ויהיה צרות, כמו הוא אומר, צרות והריגות יזכו גם החייבים. שימו לב. למה? אומר, אלה שישארו בזמן שבוא משיח ויעברו את כל הצרות והתלאות, זה יהיה להם במקום גיהנם. אבל אחרי שבוא משיח יתבטל גיהנם. בטל גיהנם, אז מה עם כל העבירות שכל אחד עשה? ימחקו וימחו על ידי הגזרות האלה. זה שאמר הרמב״ם, זה מסתדר עם הרמב״ם, ורבים יצטרפו והתלבנו והתבררו. כך אומר הרמב״ם בפירוש. זה, זה, זה הדבר. ובזוהר, מעניין שהכל בספר שמות, גם בדף למד ב' שמה, דף לב, אומר, עתידים בני ישמעאל לעשות מלחמות גדולות, ויבואו בני אדום להילחם עליהם, ואחר כך יעלו כולם לירושלים. זאת אומרת, זה עוד לא נגמר. זה אחרי שיבוא משיח, הם יעלו לירושלים. והקדוש ברוך הוא עתיד לנער אותם, כמו שנער אותם במצרים, שנאמר, וברוב גאונך תהרוס קמך, שלח ארונך עם חולם או קקש. עתיד הקדוש ברוך הוא להביא אותם, הוא אומר, עתידים לבוא גם באוניות על ארץ ישראל, וכולם יתבעו שם בים, לא יזכו להגיע לחוף, כולם. וזה מובא גם בזוהר חדש, פרשת כי תבוא, הכל מוזכר שם. הוא אומר, וכל זה יעשה הקדוש ברוך הוא שישוב ישראל בתשובה, מפני שאחרי שיבוא משיח כבר אי אפשר יהיה לחזור בתשובה. אז כל הפחד והצרות יהיו לפני בוא המשיח, כדי לעורר את הלבבות לחזור בתשובה. מביא שם שתהיה רעידת אדמה סביב ירושלים, 45 מיל, 45 קילומטר סביב ירושלים. ואז כל המסגדים, כל הכנסיות, כל בתי עבודה זרה, אז גם מנזר לטרון, גם כן, עם תחנת הדלק שלהם, מחשמה, מוכרים שם ליין נסך, תיזהרו לא להיכנס לשם. זה התחנת דלק של הטרון, זה שייך למנזר. אז כל המקום שם, כל האדמות זה שלהם מחשמה. אז עתיד להיות 45 קילומטר מירושלים, זה בתוך הרדיוס של 45 קילומטר, ועתיד למחוק אותם. ואז תדעו. כל אדום. וכותב רבי יהודה רוזניס, בעל משנה למלך, שמעו מה הוא כותב. אומר רבי יהודה רוזניס שהגאולה תזדרז על ידי ריבוי האוכלוסין, זה שיבואו עוד יהודים לארץ ישראל ויוולדו עוד ילדים הסובלים עוד צרות. אז גם אם נאמר שהמשיח היה אמור לבוא חלילה בעוד 100 שנה, בגלל תוקף הצרות ובגלל ריבוי האוכלוסין, אז הקדוש ברוך הוא ימעיט, אז יזרז ויקדים את ביאת המשיח. היה גם בצפת בזמן רבנו מרן רבי יוסף קארו, וגם רבנו הארי היה בצפת, האב בדין של צפת, הרב המבית, המבית ראשי תיבות, משה בן יוסף טרני, כך הוא היה חותם, רבנו משה בן יוסף טרני. 40 שנה היה המבית, היה אב בדין של העיר צפת. ואמרו, מה משה הנהיג את ישראל 40 שנה, גם המבית הנהיג את ישראל 40 שנה. כתב המבית של ספר, אחד מספריו, בית אלוקים, זה ספר ידוע היום. יש שם בבית אלוקים שער התפילה פרק י' ז'. הוא מעריך מאוד בנושא של ביאת המשיח. הוא כותב,
שביאת המשיח זה לא תלוי בקהילה מהקהילות, זה לא מספיק שרק יעשו סליחות נגיד בבית הכנסת מוסיוף או בבורחוף או באיזה במקום מסוים, אלא כל ישראל בכל העולם צריכים להתפלל להביא את המשיח, כך אומר המבית. ולכן צריך לתפיל לדבר זה להוסיף ולהרבות, הוא אומר להרבות בתפילה דורות ראשונים ודורות אחרונים. הוא הקשת הקושי הידועה. עכשיו בוא נגיד רבי שמעון בר יוחאי היה בזמן הגלות, גם הוא התפלל על המשיח. רבי עקיבא גם הוא התפלל על המשיח. קח את הראשונים, הרמב״ם, עכשיו קראנו את האיגרת שלו, גם הוא התפלל. אז יבוא אדם עכשיו יגיד, רגע, אני רוצה להבין, הרמב״ם לא הצליח להביא את המשיח, אני אביא את המשיח? רבי שמעון בר יוחאי לא הביא את המשיח, אני אביא את המשיח? רבי אליעזר הגדול לא הביא, אני אביא את המשיח? אומר המבית, לא שהם לא הביאו, יש לך טעות, הם כן הביאו, הם קרבו אותו עוד. זה בניין שבונים, שכדי לבנות בניין צריך לחפור יסודות וליצוק, להביא ברזל ובטון, ואחרי זה לבנות שלד, ואחר כך להביא אבן ציפוי וטיח, ואחר כך לעשות חדרים ולבנים וחשמל ואינסטלציה ומרצפות, ואחר כך נגיד תלית את כל המנורות, עשת את הכל, עכשיו צריך לעשות את הפיניש. הם השאירו לנו את הפיניש, את הברקה, ואנחנו עצלנים. הם עשו את העיקר, זאת אומרת ששום תפילה שהתפללו במשך כל הדורות, 2000 שנה גלות, אמרו תשכון בתוך ירושלים לך כאשר דיברת, את צמח דוד עבדך מרת הצמיח, רצה השם אלוקים מעמך ישראל, יעלה ויבוא זיכרון ירושלים עירך וזיכרון משיח בן דוד עבדך. מה פירוש זיכרון משיח בן דוד עבדך? אנחנו אומרים את זה כל יום כעת בחג. הזוהר אומר זיכרון משיח בן דוד עבדך, כל גזרה שבאה לכאן המשיח אומר לקדוש ברוך הוא, תביא לי את המכה בהתחלה, תן לי מכה, תפצע אותי, אחר כך תוריד אותה לכאן. אנחנו יכולים לתאר לנו כמה מכות המשיח קיבל כעת בפסח? חג! כמה מכות הוא קיבל? הרי הקדוש ברוך הוא לפני שמוריד גזרה לפה מתייעץ בפמליה של מעלה, מודיע לכל הצדיקים, וכולם בוכים וזועקים, כל אחד לוקח חלק, ואת המעט מן המעט מורידים לכאן. אכן אומרים וזיכרון משיח בן דוד עבדך, די מכות הוא מקבל, ריבונו של העולם, אם לא בשבילנו תעשה בשבילו. וזיכרון כל עמך ואת ישראל לפניך לפלטה לטובה, שצעק הרב שח, אם אתם זוכרים לפני 10 שנים, שחס ושלום, מי אמר שלא יהיה פה שואה, חס ושלום. צחקו עליו, לגלגו עליו. היום אנחנו רואים כל פיגוע ישיבת ממשלה תחופה, התכנס הקבינט, המטבחון, המטבחון המורחב, ויש חכמי חלם מתאספים ולא עושים כלום, וחוזר חלילה. אתה רואה? ובינתיים נהרגים. הפסקנו לספור כבר. 400 הרוגים יש לנו כבר. בחודש אחד 99 הרוגים. בחודש אחד כפול מתאונות דרכים. כפול. ואנחנו יושבים בשקט. צריך לצעוק לשמיים. חייבים לאסוף, רבותיי, תינוקות של בית רבן. לא צריך לא מניין ולא שלישייה, כמה שיש. כל היום צריך לעשות תהילים, 110 בבוקר מכנסת מוסף ובכל בית כנסת בכל עיר ועיר, חייבים. למה מחר בבוקר? כבר הלילה יש ילדים לקרוא תהילים, כמה מזמורים שיש, ובכל מקום, בכל בית יגידו תהילים. התפילה של הילדים הם יתעלה, התפילה שלנו לא עוזרת, ואנחנו צריכים לתקן. עכשיו אומר הרב בית אלוקים שהתפילה של כולם מצטרפת, של כל ישראל, ואז הראשונים עשו, אנחנו נשארנו להשלים, כשנשלים את העבודה אז יבוא המשיח. ואומר, ואיפה תדע הראיה? הוא כותב, הוא שם קבלות, הוא חותם גם שכולם יקומו בתחיית המתים, גם אלה שהתפללו אז צעקו את צמח דוד עמדך מרת הצמיח, והשם העבודה, ותחזן עינינו בשובך לציון ברחמים. זה סיפר היה אחד מגדולי הרבנים פה בארץ, שטר לפני כמאה שנה, הרב יישא ברכה, יישא ראשי תיבות, רבנו יעקב שאול אלישר, היה ראשון לציון. היה גאון עצום, אבי המשפחה אלישר. והוא היה גאון עצום וחכם גדול, נפטר בן 94. עד יומו האחרון לא נס לחו, לא חהתה עינו ולא נס לחו. ויעקב שאול אלישר מספר שהוא היה מתפלל את ישיבת בית אל כל בוקר שהיה ילד, והיה רואה את נכד הרשש רבנו רפאל אברהם שראה בזכותו תגן עלינו ועל הדברי שלום, שהיה חזן עומד לפני התיבה ומתפלל. כשהיה מגיע למילים ואתה ברחמך הרבים תחפוץ בנו ותרצנו תחזנה עינינו שובך לציון ברחמים, היה פרץ של דמעות יורד מעיניו. והוא מספר בתור ילד, ראיתי הולך, הוא היה אחר כך את הרצפה למטה רטובה מהדמעות שהיה מוריד כל יום. האם הדמעות האלה הלכו לחינם? לא. כל מי שהוריד דמעה והצטער על חורבן בית המקדש ועל הרג הצדיקים ועל הרג ישראל, הוא זוכה, יזכה לראות. אז גם אם הוא מת, גם אלה שמתו יקומו בתחיית המתים, שבוע משיח יקימו את כולם בתחיית המתים. וזה כותב הרב המביד בספרו בית אלוקים. אז זה מה שאמר הרמב״ם בזמנו, שהעולם כמנהגו נוהג. זה אז, היום כבר העולם השתנה, כבר שילמנו בדם, כמה דם, כמה יתומים, כמה אלמנות, כמה שכול. אז ודאי שזה יהיה. וזה שהוא כותב אחר כך, המלבין כותב בספר חבקוק על הפסוק, כמו הרה תקריב ללדת תחיל תזעק בחבליה, כן היינו מפניך אדוני. ככה הנביא צועק. אומר המלבין שם בחבקוק פרק ג', שלפני שיבוא משיח יגדלו הצרות, אבל ככל שיגדלו הצרות תגדל התקווה. הוא אומר שזה יהיה מקום גיהנם. גם הרמח"ל אמר מה שאמרתי, רבנו משה חיים לוצאטו, וכמה מספריו כותב, שכל הצרות שאנחנו עוברים עכשיו זה במקום הגיהנם. ואז לא יראו, שיבוא המשיח, כל אלה שיזכו להיות לא יראו פני גיהנם, כי הצרות זה יהיה במקום. ואומר הרמח"ל שעתיד הקדוש ברוך הוא לגלות שם, זה שכותבים אחרי המזוזה כף וו זית וו, שים לב מה זה, אחרי יוד יוהויה השם, השם יוד כה וו כה, אחרי יוד יבוא חף, אחרי הה יבוא וו, אחרי הוו יבוא זין, ואחרי הה וו. אז מה נהיה משם הוויה? כף וו זין וו. אומר הרמח"ל, תראה הגימטריה שלו, כף 20, וו 6 26, וזין 7 33, וו 6 39. זה טל, זה שאומרים בפסח מוריד הטל מחיי מתים ברחמים רבים. זה טל של תחיית המתים. עתיד הקדוש ברוך הוא לגלות את שמו כף וו זין וו, מהשם הזה ירד טל על הקברים של כל המתים, ועל ידי זה יפתח את הקברים. ולכן בפסח אומרים מוריד הטל. בשבת חול המועד שאמרנו בשבת, הנה אנוכי פותח את קברותיכם עמי והבאתי אתכם על אדמת ישראל. ויאמר אליי, בן אדם, העצמות האלה בית ישראל המה, זה אנחנו כמו העצמות היבשות. הנה אומרים, עבדה תקוותנו, נגזרנו לנו, חס ושלום אין תקווה. אומר לא, הנה אני פותח את קברותיכם עמי והבאתי אתכם אל אדמת ישראל ועליתי אתכם אל אדמתכם וידעתם כי אני השם. זה אומר, זה יהיה על ידי השם הזה שהוא גמטריה טל. ואומר הרב משה חיים לוצאטו, שימו לב, ושם זה מציל מחבלי משיח. עכשיו סגולה כדי שאדם יזכה לא לסבול בפיגועים האלה, יצייר מול העיניים כף וו זין וו, זה השם שכתוב מאחורי המזוזה. זה רבי משה חיים לוצאטו כתוב על זה, זכור את השם הזה כף וו זין וו, וינצל מחבלי משיח. הרי הוא אומר. וכתב הלבוש על הפסוק משפטיך תהום רבה, אנחנו אומרים צדקתך במנחה של שבת, צדקתך כארן משפטיך תהום רבה אדם ומאת השיע עזי, וצדקתך אלוהים עד מרום אשר עשית גדולות אלוהים מי כמוך, צדקתך צדק לעולם ותורתך אמת. מה זה השלוש פסוקים? אומר אשר צדקתך כארן משפטיך תהום רבה, אומר עתידה ממשלת פרס לבוא ולהילחם על ישראל. אתם יודעים שיש להם תוכנית יחד עם העיראקים, עם מחשמם, כבר באחד מישהו מהצבא אמר, זה כבר דבר ידוע, פורשם בחוץ לארץ, 120 טילים הם מכינים לשלוח ביחד בבת אחת לכאן, הפרסים עם העיראקים ביחד, זה אותו פרס בבל היינוח, זה שניהם מגינם, זו נבלה וזו טרפה. כן, זה בערבית פתגם, אחד בבוקר ואחד בלמסע, אחד בערב ואחד בבוקר, יהיה הקדוש ברוך הוא ישמיד אותם יהי רצון. אומר משפטיך תהום רבה, זה על ממשלת פרס שעתידה לבוא להילחם עם ישראל לפני בוא המשיח. אחר כך אשר עשית גדולות אלוהים מי כמוך, מה זה גדולות? זה בזמן גוג ומגוג, אז עוד נראה ניסים גדולים, למה כתוב אצל גוג והתגדלתי והתקדישתי לעיני עמים רבים. ולמה אומרים בקדיש התגדל והתקדש שמה רבה? בזמן גוג ומגוג, אז יהיה הגדולה של השם יתברך, תהיה ראה בעולם. רבי נתן אלשיץ כותב שמוכרח שיהיה גוג ומגוג, לא כמו כאלה שאומרים שגוג ומגוג כבר היה, אומר לא, כל הסיבה שיהיה גוג ומגוג כדי שיראה הקדוש ברוך הוא נגד כל המעצמות שבעולם, שאז בגוג ומגוג יראה שאין אלוהים מבלעדי השם, שאז הקדוש ברוך הוא יבוא וישבור את כל האומות כולם, את כל העוצמה שתהיה להם, הם יביאו את צי העוצמה, ישתמשו בצי העוצמה שלהם והקדוש ברוך הוא ישבור אותם, וזה אשר עשית גדולות אלוהים מי כמוך. כך אמר, צדקתך צדק לעולם ותורתך אמת. מה זה תורתך אמת? שיציל אותם מגיהינם. לא אומרים את זה במנחה, שימו לב מה כתוב. יש אבי היה אחד מגדולי ישראל, אין כעת זמן לספר עליו מי הוא היה, אחד מגדולי המקובלים בדורו, לפני 300 שנה, 350 שנה, המקובל רבנו שלום בוזגלו, היו קוראים לו הרשב, הרב שלום בוזגלו, חיבר פירוש על הזוהר בשם מקדש מלך, ארבעה כרכים ענקיים על תיקוני הזוהר בשם כיסא מלך. זה הרשב רבי שלום בוזגלו עליו השלום. הוא אמר כך, הוא אמר דע שחבלי משיח יהיו התשעה חודשים אחרונים לפני שיבוא משיח קשים ביותר, מה שאי אפשר לסבול. ראו הוא כותב, והיום האחרון של התשעה חודשים יהיה בשבת, ובאותה שבת, שימו לב, זה מאוד חשוב לזכור את זה, שדעת שהכל כתוב, אז זה מנחם אותנו, הכל מתוכנן כבר. ואותה שבת תגדל הצרה יותר מכל התשעה חודשים, ולא ידעו ישראל מה לעשות, וכולם יברחו ויכנסו לתוך בתי כנסת. בשעת מנחה יצעקו אל הקדוש ברוך הוא, ומיד יתגלה מלך המשיח במנחה של שבת, שנאמר בעת רצון עניתיך וביום ישועה עזרתיך. איזה עת רצון? זה מנחה של שבת שאומרים אז, ואני תפילתי לך אדוני עת רצון אלוהים ברוב חסדך ענני באמת ישעך. ואז יגידו את השלוש צדקתך האלה, והקדוש ברוך הוא יגיד להם גמרנו, גמרתם מגוג ומגוג, גמרתם מגיהנם, גמרתם מפרס, גמרתם מג'ורג' בוש, גמרתם מכל אויבי ישראל. שלא נחשוב שיש איזה אומה בעולם שהיא מסייעת לנו, חס ושלום. הם היו רוצים מזמן שנעלם מעל המפה. אבל כמו שהקדוש ברוך הוא נצחי וקיים, אנחנו נצחים וקיימים. כמו שהתורה הקדושה נצחית וקיימת, וכאן חשבו לעשות לפני שנתיים מהפכה חילונית, והיה איזה טיפש אחד עם כיפה של חורים על הראש מארץ החמורים בא לעשות אמנה חדשה שאנחנו נתיר תחבורה ציבורית בשבת בתמורה לדברים אחרים. הבנתם? אז הקדוש ברוך הוא אומר, אתם מוכרים לי את השבת שעוד היא ביני וביניכם, אתם לא יודעים מה מחכה לכם. רבותיי, הנה השאלה והנה התשובה, שאף אחד לא יבוא ויגיד שזה לא כך. אתם זוכרים טוב טוב מה היה לפני שנה או מה היה לפני שנתיים, איך שהתחילו לעשות נגד הדת, באו לעקור את הדת, ומאז שפסקו לרשום גויים כיהודים ורשמו לצערן במשרד הפנים 7 גויים כיהודים כבר, והנה התחילו הצרות בצורה הכי דחופה. מה הקדוש ברוך הוא, אתם רוצים לאבד לי את עם ישראל? חס ושלום, אני לא אתן את זה. אז זה חלק מחבלי משיח, זה חלק מחבלי משיח. ואומר הרמב״ם, אני אקרא לכם עוד שורה אחת מדבריו, והנביא ישעיה אמר, תעל לבבי פלצות ביעטתני, כי היו הנביאים מרעידים, הוא אומר, הנביאים רועדים והתנאים מפחדים מבוא המשיח, כי היו אומרים אוי למי שיהיה אז, כמו שכתוב בפסוק, אוי מי יחיה מסמואל. ואפילו החכמים והמבינים יעברו צרות קשות עד שיהיה להם ספק. אפילו החכמים. והאמת שחבלי המשיח, רש"י אומר במסכת שבת דף קי"ח, שיותר מכולם זה יהיה אצל הרבנים. לכן אנחנו רואים שכעת כמעט אין מישהו שהולך לפני המחנה להגיד מה לעשות. הם הראשונים שסובלים. וכותב המהר"ל בספרו גבורות השם, כותב בפרק סמך א', דע שאמירת ההלל בחג הסוכות ובחג המצות יש בה מעלה גדולה. צריך לומר את ההלל בכוונה, מקירות הלב, שיש בהלל יציאת מצרים, אנחנו אומרים בצאת ישראל ממצרים ותעקו מעם לא עז, ויש בהלל קריעת ים סוף, הים רעב הינוס הירדן יסוב לאחור, ויש בהלל חבלי משיח, לא לנו אדוני לא לנו כלשמך תן כבוד על חסדך על עמיתך, למה יאמרו הגויים העיני אלוהים. ויש שם תחיית המתים, לא המתים יעלו יה ולא כל עובדי דומה, ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם הללויה. שם הפירוש הוא לא המתים לא הרשעים יהללויה, ולא כל עובדי דומה אלה שיורדים לגיהנם, דומה זה שרו של גיהנם, ואנחנו, אז מה פירוש לא המתים הללויה? גויים מחשמם הם לא יהללויה ולא כל עובדי דומה, אנחנו נברך יה. ויש שם מתן תורה, אחרי מן המצר קראתי יא, סבוני כדבורים דרכו כאש קוצים, סבוני גם צבבוני לשם כי ימי, עד חוד חיתן לנפול דרעי עוזתה הילי שבור הנה ושועה. מה כתוב שם? ימי אדוני רמה, ימי אדוני רמה, זה ימי אש פלמו, תן תורה. לכן תקנו לנו לומר הלל, והעיקר בימים האלה כדי לחזק את האמונה לביאת המשיח, תחזק יותר. והוא שואל אחר כך, שימו לב, זה דבר נפלא מאוד, גם בספרו נצח ישראל, תדעו שכל האירועים שאנחנו רואים כאן הכל כתובים בספרים, תאמינו לי אני לא מחדש לכם כלום, כשרוצה יעיין יש ספר נצח ישראל, ספר שלם של המהר"ל כולו מדבר 70 פרק על ענייני הגלות והגאולה, חבלי משיח והמשיח עצמו והכל. רבי אברהם אזולאי בספרו חסד אברהם, הרב משה חיים מוצאת כמה וכמה מספריו, ועוד ועוד ועוד, בלי סוף. לא היה חכם המלבין בארצות החיים. אברבנאל יש לו ספר ישועות משיחו, הוא כתב את זה לפני 500 שנה, כאילו זה נכתב היום, על ספר ישעיה. קורא לזה ישועות משיחו, ספר עבה, כולו מלא נחמות בעניינים של הגאולה. אז שואל המהר"ל, למה צריך חבלי משיח להיות בצרות, עם צער? למה צריך להיות עם מכאובים? למה זה צריך להיות עם יגונות ואנחות ואבל ושכול ולוויות? למה? אומר המהר"ל, שביאת המשיח זה שינוי. העולם מתהפך מגשמיות לרוחניות. ברוך הבא. כיוון שבביאת המשיח, עד ביאת המשיח, העולם גשמי. כשיבוא משיח, אומר המהר"ל, העולם מתהפך מגשמי לרוחני. וזה קשה. כל שינוי זה קשה. אתה תראה, כשמשתנה מזג האוויר, מאוד קשה. כשמשנים את האוכל, מאוד קשה. הוא אומר, תראה, ביום שני נברא בו מחלוקת. מאיפה יצא המילה יום שני? שני. שינוי. שני פירושו שינוי. היה יום ראשון, יום אחד. לא כתוב יום ראשון. והיה ערב, היה בוקר, יום אחד. אחדות. בא למחורתו, נהיה יום אחר. אז נהיה שינוי. נהיה מחלוקת. יקבו המים. ותראה, היה בשה. אז נהיה שינוי. אומר גם שיבוא משיח מתחיל להיות שינוי, וזה מכאן יצא, זוהר אומר שיבוא משיח יש שינויים במזג האוויר. מי יודע אם לא זה שראינו, גם האותות האלה זה אותות ומופתים. ליל פסח פתאום ברד וגשמים ורעמים וברקים, וזה דבר מדהים. אתה אומר, מזג האוויר מתהפך ומתעתע, הכל משתנה. אתה היום כבר לא יודע מי ימין מי שמאל. הלא כולם האמינו, שלום יביא שלום עם ביטחון, אה? איפה שלום, איזה ביטחון? את הצרות הכי גדולות באו עלינו בזמנו. מישהו היה מאמין פעם? אי פעם שזה מה שיהיה? הרי כל הזמן האשימו את השמאלנים, האשימו את הראש, זה לא זה. שינוי! הכל נגד הטבע. וכל שינוי הוא קשה, אומר המהר"ל. אז מה התרופה? טוב, אומר, אמרת לי את המחלה, אבל מה התרופה? אתה יודע מה התרופה? התורה היא מעל הטבע. להרבות בלימוד תורה, זה נגד הטבע. כיוון שהתורה היא מעל הטבע, היא האנטיביוטיקה, היא הרפואה, היא האקמול, היא החיסון נגד השינויים. ועוד, הוא אומר, מילות חסדים. למה? אדם עבד, עשיר, יש לו כסף. מה פתאום שאני אתן לעני? אני יכול לתת לו שקל, 10 שקלים, ואתה מבקש ממני לתת לו 10,000 שקל? כן, תתגבר על הטבע שלך. כל דבר שהוא נגד הטבע, חייב אדם לעשות, זה ככה ינצל מחבלי משיח. ומוסיף על זה רבי נתן השיץ, ובזה אני מסיים. הוא אומר, בספרו יערות דבש, בעוד ספריו, מדהים, מדהים מה שהוא כותב. הוא אומר, לפני שיבוא משיח תהיה הסתרת פנים קשה מאוד מאוד מאוד, עד שלא נראה את יד השם. כמו שכולם שואלים, איך יכול להיות? זה לסדר, 22 הרוגים מחוץ לפצועים. כולם שואלים, איך יכול להיות? הוא אומר, זה הסתרת פנים. הוא אומר, איך תדע אם המשיח קרוב? כשתראה הסתרת פנים הכי קשה בתכלית, תדע שהוא קרוב. ועל זה כתוב בשיר השירים, יונתי בחגבי הסלע בסתר המדרגה. הקדוש ברוך הוא נסתר מאיתנו, הראיני את מראיך, השמיני את קולך. במצרים משה רבנו הגיע ואמר לפרעה, שלח את עמי בני ישראל ויאמן העם ויקדו וישתחוו. הוא אומר, אתה חושב שנגלו מיד? לא, פתאום 6 חודשים היה שקט, נסתר מהם חזרה. אומר, כך יהיה כשיבוא משיח, אנחנו נראה את הניסים, כבר קרוב, המחר, זה נראה כבר, הפסח הזה, לא, הפסח הזה, שביעי של פסח, כל אחד מתחיל לעשות חשבונות, פתאום רואים שכלום לא קורה, וואי. אומר, זה בכוונה, הקדוש ברוך הוא עושה, לבדוק אותנו, מה צריך לעשות. מה יעשה האדם וינצל לחבלי משיח? יעסוק בתורה בגמילות חסדים. לכן רבותיי, אני חוזר ואומר, לבוא לבתי הכנסת, בכל בית כנסת ובית כנסת, בכל עיר ועיר, יתאספו מחר, החל ממחר ב-10 בבוקר, תינוקות של בית רבן, לקרוא איתם תהילים, וגם המבוגרים. והקדוש ברוך הוא יגאל אותנו ואתכם מכל הצרות, ויאמר די לצרותינו, וישמור את עמו ישראל לעד מכל צרה וצוקה, ויבוא משיח צדקנו בנחת ולא בצער.